התקופה וגם הבירור הדברים שאנחנו קוראים בשבתות האלה, יש בהם להיכנס יותר ויותר להיבט הנפשי של התקופה שלנו, של הכוחות והמשימות. אחד מהדברים שהפרקים האלה בספר דברים, פרק כ"ו, כ"ז, כ"ח, בדרכים שונות נוגע בנושא שלכאורה הוא פחות מתאים לחודש אלול ויותר מתאים לחודש אדר, והוא נושא השמחה. התורה מדברת על כך שצריכים ישראל לעשות מזבח בכניסה לארץ ולשמוח. התורה מדברת על פרשת המעשרות והיא מדברת על שמחה. התורה גם אומרת או מתייחסת לנושא השמחה בפער שבין הברכות ובין הקללות. נראה פה את הפסוקים למטה בפרק כ"ח בדף שקיבלנו. אומרת התורה, ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך ויסיגוך עד ישמדך. כשכמובן נושא ההשמדה פירושו העזיבה של הארץ, הגלות. וכשממשיכים בקריאה במבט ראשון, אז החלק השני של הפסוק הוא חלק הסיבה למה באו הקללות. כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמוע מצוותיו וחוקותיו. ואז תיאור התוצאה, פסוק ממזיין ממחת, באו היו בך לאות ולמופת, תחת אשר לא עבדת את השם לוקח בשמחה ולתאו לבב, ועבדת את אויביך בחוסר כל. אבל רמב״ם מלכות לולב לא למד כך. הוא קרא את הפסוקים אחרת. הוא קרא את הפסוקים מפסוק ממי, כהמשך תיאור הנסיבות. לא כתיאור הסיבה, אלא כתיאור המאורה. ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך, אשר, כי לא במובן של סיבה, אלא אשר לא שמעת בכל השם אלוקיך. זה המשך תיאור המצב. והסיבה כתובה בפסוק עם זין. בגלל שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ולכן רמב״ם אומר במשפט כללי, כל מי שעובד השם, עובד מצוותיו, ולא שמח, בינינו עושה את זה בשמחה, אומר רמב״ם, ראוי להיפרע ממנו. ומביא את הפסוקים האלה מפרק כ"ח, כי אם הרמב״ם לומד שהסיבה לחורבן היא בגלל שלא עשו את מצוות השם בשמחה, אז אם ככה הפסוקים האלה הם בעצם מלמדים שמי שלא שמח ראוי להיפרע ממנו. זה לא לשון חיוב. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. לא, רמב״ם לא אומר ככה. רמב״ם אומר שאם אדם לא שמח במצווה, בעבודת השם, אז ראוי להיפרע ממנו. איך באמת להבין את סוגיית השמחה? אולי נלמד ביחד פסקה מסכת שבת, שנמצאת פה בדף שקיבלנו, הפסקה הרביעית, והיא מעוררת הרבה נקודות שצריך לברר אותן בתקופה שלנו. כרקע לפסקה, הדברים שנמצאים בראשיתה, אמר רב יהודה ברייד רב שמואל בר שלת, משמי דרב. החיבור הזה בין רב יהודה לבין שמו של רב, חוזר ונשנה בכמה וכמה הקשרים בגמרא. ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, מפני שדבריו סותרים זה את זה. ספר קהלת לפי הגמרא, תודה רבה, ידי הצדיק, נפש בנתו. ספר קהלת נכתב ברוח הקודש, שלמה המלך. אין שום הבדל בין ספר קהלת לספר משלה, לשיר השירים. אמר רוצים לגנוז אותו, כי הוא, דבריו סותרים זה את זה. היום אנחנו מרגישים משהו מהתקופה הזאת, שכשיש כל כך הרבה סתירות בין דעות, בין שיטות, בין סגנונות, זה כבר מעבר למידת היכולת לעכל קודש כזה. הופעה של קודש בעולם היא צריכה לכוון, היא צריכה להנחות, היא צריכה ליצור מצפן לאדם הרוצה ללכת על פי הקודש. כשיש סתירות, אי אפשר לזוז לשום מקום. סתירות קשורות למתחים, קשורים לספקות. בעצם אין קודש במובן המלא של המילה, הופעת דבר השם במציאות. אלא יש כל מיני דרכים ושיטות, וזה יוצר עיכוב בהופעת הקודש. קהלת, מלא סתירות, אם ככה, חכמים מבקשים לגנוז. למה לא גנזו? בית הגמרא, מפני מה לא גנזו? מפני שהתחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה. מה זה? הרי קהלת 12 פרקים. אז מה פרוש תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה? ומה בתוכו? מה בתוך הפרקים? מה זה עיתון? מה הפירוש המושג דברי תורה? אומרת הגמרא, תחילתו דברי תורה דכתיב מיתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. זה פסוק מקהלת. אבל הוא כשלעצמו עוד לא נקרא דברי תורה, אלא בתוספת של חזן. מה התוספת? אמר דבר רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לו. קודם שמש יש לו. בגלל הדיוק הזה, אז נקרא מצב תחילתו דברי תורה, ובגלל הדיוק הזה, כאחד משני דיוקים, ניצלה מגילת קהלת. מה יש בדיוק הזה? למה בלעדיו שאר הדברים לא נקראים דברי תורה? וסופו, סופו דברי תורה דכתיב, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. והגמרא מפרשת כמה שיטות, מה פירוש כי זה כל האדם. בכל אופן, סופו נקרא דברי תורה. זה פסוק שעומד לפני עצמו. סוף דבר, הכל נשמע. אפשר היה להגיד, את האלוקים ירא, את מצוותיו שמור, לגמור את העניין. לא צריך את כל הפסוקים והפרקים שלפני אותו פסוק. ובאמת, המושג דברי תורה הוא לא מושג חיצוני. צירוף אותיות ומילים הנמצאים בתוך התנ"ך, זה עדיין לא דברי תורה. אומרת המשנה בפרקי אבות, פרק שלישי. אנשים אוכלים, ויש ביניהם דברי תורה, זה כמו מזבח. פסוק ביחזקאל, שולחן דומה למזבח. אנשים אוכלים, ואין שם דברי תורה. זה ביטוי חריף כזה, זבחי מתים. ביטוי חריף. אני אספר לכם איך אני אוכל. תגידו לי, אם זה נקרא מזבח, או נקרא זבחי מתים. אני אוכל ארוחת בוקר שעה וחצי. מתפתה, מוסיף, אוכל מאכלים לא בריאים. באמצע אני מדבר לשון הרע על כל העולם. והיום זה ככה מקבל גיבוי ערכי אידיאולוגי, כי אני לא מדבר סתם לשון הרע על מישהו. אני כואב את הכאב של החורבן. גמרתי שעה וחצי כזאת, בסוף אני דופק על השולחן, אני אומר, עכשיו דבר תורה. מכניס פסוק לשולחן. מה זה נהיה? שולחן דומה למזבח? מה בתום? זה זבחי מתים, עם כיפה. עם זקן. המושג דברי תורה זה לא אוסף טכני של מילים. אלא המושג דברי תורה פירושו, איפה הפסוק, איפה הביטוי של חז"ל, משנה לך את הנפש. משנה את החיים. משנה את היחס לאוכל. ובאמת, אם אתם אוכלים ומתייחסים לאוכל לא כמוני, אלא מתוך מבט ערכי, בעדינות, באצילות, אז אתם אוכלים לא הרבה זמן, לא לידתכם לדבר לשון רע באוכל, ואז באופן טבעי גם יש פסוקים בתוך האוכל. זה לא איזושהי המצאה מסגרתית, מלאכותית. זה דבר שצומח מתוך היחס לאוכל. זאת אומרת, מה שקובע את קהלת, אם הוא ספר קדוש אחד מתוך 24 ספרים בתנך, זה לא השאלה של המילים ושל האותיות. זה השאלה, זאת השאלה איך אני קורא אותם. איך אני מתייחס למילים. מה המילים משנות את נקודת ההסתכלות שלי. ועל כן, לקחת שני מרכיבים, האחד בתחילת המגילה והשני בסופה, ולראות ביחד עם שני המרכיבים האלה, איך כל המגילה משתנית. זה נקרא דברי תורה. כך את המושג המופיע בפסוק שהגמרא מביאה בהתחלה, מה יתרון לאדם שיעמול תחת השמש? במיוחד היום, שדם מסתכל על המציאות מתחת לשמש, כלומר, על פי הנגלה, על פי הדברים הטבעיים. אז באמת, מה היתרון? הכל אבל. מחר כך, מחרתיים אחרת. כבוד ראש הממשלה עשה התנתקות. אולי יקבל פרס ישראל? לא. חכה אדוני, יום שני יש לנו חשבון איתך. הוא יכול להרגיש מה היתרון לאדם. אז מה שווה מה שעשיתי? אולי אני יכול לחזור בי? בשפה האנושית, במבט האנושי, מה הערך לאדם? מה הערך למפעליו? בתוך חצי דקה, הכל יכול ליפול. אומר לך קהלת, רגע, לפני שאתה קורא אותי, ואומר הבל, 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 תעבור ליד הפסוק, מה יתרון לאדם, בכל אמנו שיעמול תחת השמש. ומזה תדייק על פי הגמרא, שיש עולם שנקרא תחת השמש, הוא העולם הטבעי, הנגלה, אבל יש עולם שהוא קודם השמש. הוא לפני השמש. הוא עולם רוחני, הוא עולם הנצח, הוא עולמו של אלוקים. זה קובע מה היתרון לאדם. זה קובע מה העמל שלו. אז כל המגילה אתה קורא אחרת. זה נקרא דברי תורה. הוא מלא סתירות. המגילה הזאת מלאה סתירות בגלל נטיות בני האדם. ותכף נראה דוגמה לכך. אבל אם בני האדם יאמצו את העיקרון של ההסתכלות בחיים, גם במובן הנפשי הפנימי וגם במובן הסביבתי, על פי החלוקה וההבחנה הזאת בין מתחת השמש לבין קודם השמש, ויכוונו את הרגשותיהם ואת סדר העדיפות שלהם, על פי העולם של מקודם השמש, העולם הרוחני, העולם האלוקי, אז כל החיים משתנים. לא תוך יום אחד, לא בקלות. אבל יש שם תמידה שאיתה אפשר לקרוא 12 פרקים של קהלת, ולהיבנות מהם, ולא חלילה לחלש וליפול למטה. זה נקרא תחילתו, דברי תורה. בסופו, אומר קהלת, סוף דבר, הכל נשמע. אל תפסיד פסוק אחד מקהלת. למה? כי אם לא תקרא את קהלת, לא תבין מה זאת יראת אלוקים. תגיד מילים, יראה אלוקים, ואת מצוותיו שמו. מה שנקרא היום, בשפת העיתון, דתי. נו, איפה המילה הזאת מופיעה בתנך? איפה היא מופיעה בנבואים, בכתובים? בדברי חז"ל, משנה, גמרא, מדרש, איפה היא כתובה? כל המילה הזאת באה לעולם, מתי? לפני 100 שנה, 200 שנה. מילה שטחית וחיצונית. למשל, אתה יכול להיות דתי מחלל שבת? לא. אתה יכול להיות דתי אוכל טרף? לא. אבל אתה יכול להיות דתי עצוב? אתה יכול להיות דתי לא שמח. אמת? התורה אמרה לא ככה. היא אמרה, תחת השם לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ותהיה לבב. אז מה זה אני לא דתי? שומר חוקים? מה שריבונו של עולם רוצה? שני אנשים טכניים. שיש מצוות, דאורייתא דרבנן, נפלפל בהם, נדגיש אותם, נעמיס עליהם. זה מה שהשם רוצה מאיתנו? זה נקרא ירא? סוף דבר כל נשמע, את אלוקים ירא? אם אתה לא עובר את קהלת, מה העירה שלך? זה נקרא סופו דברי תורה. עכשיו, כדי לא להישאר בכל מיני הגדרות מופשטות, איך אומרים בלשוננו? נדבר תכלס. זאת אומרת, ניקח דוגמה, נושא השמחה, נראה איזה סתירה יש בקהלת, נראה איך הסתירה הזאת היא מנקודת מבט אנושית שלי מתחת לשמש. אבל אם הייתי לוקח את הגמרא ומסתכל קודם השמש, ואם הייתי לוקח את סוף המגילה ומנסה להבין מה זה סוף דבר, הכל נשמע, אז הייתי מבין מה זאת שמחה. אז בואו ננסה. זה המשך הגמרא בשורות הרחבות. רשות כל הציבור, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לגבי שמחה, מצאנו שתי הגדרות. הגדרה אחת בפרק ח' במגילה, בקהלת. שם אומר שלמה המלך, ושיבחתי אני את השמחה. שמחה זה דבר טוב, זה דבר משובח. ובפרק ב' אומר קהלת, הפוך. לשמחה, מה זה עושה? מה פתאום לשמוח? הנה סתירה. האדם רוצה לכוון את הרגשותיו, את מושגיו, את מטרותיו, לפי קהלת, לפי התנ"ך, לפי ספר הקודש, הוא לא יודע. שמוח, או לא ישמוח. וקהלת כידוע נכתב לפני שנוצרה חסידות א', או חסידות ב', או חסידות ג', ואין כאן המקום להרחיב. על כן, עכשיו הגמרא תפעיל את העיקרון של מתחת ומקודם השמש. כלומר, תנסה ליישב את הסתירה. איך היא עושה את זה? אומרת הגמרא כך. ושיבחתי אני את השמחה, שמחה של מצווה. ולשמחה מה זה עושה? השמחה, שאלה של מצווה. לפחות אנחנו באיזשהו כיוון לנסות לפענח את הסתירה. יש כנראה שני סוגים של שמחה. אחת נקראת של מצווה והיא המשובחת, השנייה נקראת לא של שמחה, לא של מצווה, והיא נקראת לשמחה מה זה עושה. יש בעיה קטנה שעוד לא הגדרנו. מה זה שמחה של מצווה? ומה זה שמחה לא של מצווה? בסדר, אז לא גמרנו אותה לסוגיה. אבל לפחות יש איזשהו קצה של חוט. ומי הקצה הזה? נכנס יותר פנימה. ללמדך, או ללמדך, שאין שכינה שורה. רגע, הנושא שלנו היה שמחה של מצווה, והנושא של המשפט הבא, שכינה, שכינה שורה. אז כבר אנחנו לא יודעים מה לעשות עם המשפט הזה. נכנס פנימה. אין שכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, לא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים. אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. בסדר, אז פגשנו את המילים שמחה של מצווה, אבל לא מובן מה הגדרתם החיובית, אנחנו יודעים מה זה לא. זה לא עצבות. זה לא עצלות, זה לא שחוק, זה לא קלות ראש, זה לא שיחה, זה לא דברים בטלים. מה זה כן? מה זאת שמחה של מצווה? על כן אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה לפסוק. הפסוק, אנחנו מכירים אותו בדור שלנו. אתה, מה יש לך בעיות? אין לך שכינה? קח גיטרה. תצום את העיניים, תתחיל לדבר חופשי עם הקדוש ברוך הוא. וואי, איזה שמחה יש לך. אתה מקפץ, פניך מפיקים, אור נעים. אין לך הוכחה. ואתה, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה לעבוד השם. מה חזל רוצים החיים שלנו? מה? שמרו אותנו במתח, התחילו עם דברי תורה, עברו לפסוק בקהלת, התגלגלו להגדרה מצליחה שמצלחה לא של מצליחה, תגידו בגמטריה גיטרה. אולי זה הגמטריה של מנגן? אולי כן נגן? לא יודע. ברור שיש פה דבר הרבה יותר רציני. אז אנחנו נלך מהסוף להתחלה. כלומר, נתגלגל לפסוק, ננסה להבין את הרקע שלו, נחזור להגמרה, נחזור לקהלת. בסדר? זה ייקח כמה דקות, בכוחות משותפים, נפענח את המשימה. הפסוקים לפנינו בפסקה 2. מלך ישראל, יהורם בן אחאב, רשע מרושע, הכתיר את הרבי, עבד עבודה זרה. אומר הפסוק, ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון ויפקוד את כל ישראל. למה אתה צריך לעשות מפקד? כי יש סכנת מלחמה. מואב מתחיל לארגן את הצבא שלו נגד ישראל. דבר שני הוא עושה, וילך וישלח אל יושפט מלך יהודה. יש ריב ביניהם. יש מלחמה בין ישראל לבין יהודה. הממלכה המפוצלת. אם אתה רוצה להחזיק מעמד, תתגבר על המלחמה הזאת. תתגבר על המחלוקת. ותלך להתאחד עם המלך שהוא חשבת שהוא האויב שלך. לא כתוב וישלח אל יושפט. כתוב וילך וישלח. תזיז את עצמך קצת. תתעלה קצת. שעצרה מתאחדים. אומר מלך ישראל יהורם אל מלך יהודה מלך מואב פשע בי. מלך יהודה גם כן מתעלה, והוא אומר, אלה כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, והם אפילו לפי פסוק ת' מצרפים את מלך אדום. הם מסתובבים 7 ימים, אין מים. אין מים במחנה. אין אפשרות להתקיים בכלל. בוודאי שאין אפשרות להילחם. חוסר עונים. אבוי סתום. מזמינים את היועצים ואת הפוליטיקאים ואת העיתונאים. ואז המבוי הוא עוד יותר סתום. והרגשת חוסר העונים היא יותר גדולה. אז מה יהיה? אומר יהושפט, ויאמר יהושפט, אין פה נביא להשם? נגמרת היכולת של בני אדם לחשוב הלאה? בוא נשאל את הנביא. בוא נשאל מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אומר אחד מעבדי מלך ישראל, יש פה נביא. והוא מוסיף משפט שלכאורה במקום הזה הוא לא נצרח בכלל. הוא אומר שהנביא הזה הוא התלמיד של אליהו, יצק מים על ידי אליהו. בשביל מה זה כתוב כאן? אז יושפט אומר בפסוק י' ב' יש אותו דבר השם, נלך אליו. רואה הנביא את מלך ישראל, את יהורם, את הרשע. מה הוא אומר לו הנביא? סוף סוף דברי אמת. סוף סוף יש מישהו שאומר את האמת למלך הרשע הזה. כמה היינו רוצים שיהיה היום נביא שאומר למלך ישראל מה הוא חושב עליו. הנה, מה לי ולך? אומר הנביא, לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. מה אתה? יש לי דיבור איתך בכלל? אתה כולך עובד עבודה זרה. ונביא אומר לו פסוק י' ד', חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו, כי לולא פני מלך יהודה יושפט, מה ביתו? אני לא אביט אליך עכשיו, בכלל. מה איש צדיק מסוגל היום להסתכל בפני רשע? ומי יודע מי זה צדיק? ומי יודע מי זה רשע? הנביא? זה לא אדם קטן כמוני. זה איש נביא, זה איש אשר רוח אלוקים בו. הוא אומר למלך הרשע, אין לי שום דיבור איתך. היחידי שאני מתחשב בו זה מלך יהודה, לא מלך ישראל. דברים כדרבנות. מה אומר הפסוק הבא? ועתה. פירוש המילה, עכשיו. מה קרה? קחו לי מנגן. והיה כנגן למנגן. באתי אליו את השם. קודם כל, מה שייך את הסוגיה הזאת לשמחה? לשמחה של מצווה. מה הרמב"ם חיפשה פה? פה היא שמחה, זה הרי מבוא למלחמה. זה סכנת חיים לאומה. זה הדיון עכשיו, שמחה של מצווה. ושנית, למה ביקש הנביא ניגון? למה הוא אמר את המילה, מילת הזמן הזאת, עכשיו? מה קרה שם? יש פה סוד. והסודות קשורים למילים אשר יצק מים על ידי אליהו. למה? נראה דוגמה של סוד. נלך עוד קצת פנימה. ואחר כך נחזור לפסוקים במלאכים. אומרת הגמרא בסנהדרין, נמצאת פה למטה, בדף פ"ח. תניא, אמר רב יוסי, מתחילה לא היו מרבים מחלוקת בישראל, אלא בית דין של 71 יושבים בלשכת הגזית, ושני בתי דין של 23, אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה. והגמרא מספרת, הולכים לשאול את בית דין שבעירם, ואם לאו באים לזה שסמוך לעירם, ואם לאו באים לזה שעל פתח הבית. כשיש ספקות, כשיש דעות שונות, יש בסוף הכרעה. באים ללשכת הגזית, נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו אמרו להם, ואם לאו עומדים למניין. וסופרים, אחרי כל הדיון הפנימי, רבו המתמאים תימאו, רבו המתארים תיהרו. יש סדר אלוקי להכרעה בישראל כדי שלא תרבה מחלוקת. ואחרי כל הדעות, ואחרי כל הזוויות, ואחרי כל הסגנונות, מגיעים לשכת הגזית, ושם יש הכרעה. אבל, מי שרבו, תלמידי שמי ותלמידי אלה. מה עניין של רבו הרבה? שלא שימשו כל צורכם. רבו מחלוקות בישראל, ונעשית תורה כשתי תורות. מה זה הביטוי? שלא שימשו כל צורכה. אומרת הגמרא בברכות בדבב, גדול שימושה יותר מלימודה. שנאמר אצל אותו תלמיד נביא, שהיה תלמידו של אליהו, אשר יצק מים על ידם. כשאתה תלמיד יוצק מים על ידי הרב שלך. אפשר להבין את זה בשתי משמעויות. אחת נפלאה מרוממת. היא נקראת לשמש כל צורכך. השנייה, לא שימש כל צורכו. מה זה? רש"י אומר במאות פעמים לאורך הש"ס. מה זה לשמש כל צורכו תלמיד את רבו? להבין את הדבר על בוריו. היית יכול להבין שהמילים אשר יצק מים הם אחרות. תשרת אותו, תהיה חסיד שלו, תתבטל כלפיו. זה מה שעשו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, כתוב שם, מי שרבו. כאשר שיטה רוחנית, היא שיטה שלומדים אותה ומבררים אותה ויגעים בה, אין בה כישלונות כאלה. גם כשיש מחלוקות, יודעים לברר אותם וליישב אותם. כאשר זה הופך מלחמה בין חסידים, בין חצרות, בין אוהדים ותומכים, זה הופך להיות משחק כדורגל, שגם משטרה לא עוזרת שם. מי שרבו תלמידי שמיים, נהיו חצר. המון אנשים תומכים ברב מסוים, המון אחר תומכים ברב אחר, מרומה רבתי. נעשה את התורה כשתי תורות. כל מה שמופיע בגמרא יש בו דעות שונות. יש אבאי ורבא, יש מחלוקת. יש רבון אברהם נחמן, יש מחלוקת. אין גמרא בלי אפשרויות שונות. אבל זה לא שתי תורות. כי מכל הגוונים האלה תתברר בסוף אמת גדולה רחבה. אבל ברגע שזה הופך להיות השמצות והתקדשות ומאבקים אישיים, התורה כשתי תורות. כיום שנעשה בו העגל, פה בבית המדרש של מכון מאיר, ארון הקודש, של אחד מגדולי ישראל, היה תלמידו של רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. כתב ספר על הגמרא בבא מציעא, נקרא נחלת דוד. כתב ספר של ענייני אמונה ומידות שנקרא בית דוד. תראו מה הוא כותב בסימן וב, דברים נוראים. שמה ששחטו אנשי כנסת הגדולה את יצר הרע, לפי הגמרא ביום הסמך ת', הם שחטו את היצר הרע של עבודה זרה החיצונית, אבל את היצר הרע הפנימי של עבודה זרה הם לא שחטו. מה זה? רבנו תלמד אותנו. אנחנו רוצים לשמש כל צורכנו אותך. מה פירוש המושג יצר הרע הפנימי של עבודה זרה? מחלוקת. זה מה שהוא אומר. לפצל, לסכסך, לעורר משקעים אישיים, זה לא תורה. זה לא האמונה, זה לא ארץ ישראל, זה לא כלום הקטנות האישית הזאת. מי השם? אני. כי לא שימשתי את רבותיי כל צורכי. ששמעתי מהם איזה ביטוי חריף, הייתי צריך ללכת לשאול אותם למה הם מתכוונים, ומה הם בדיוק אומרים ולמה. אבל לא שאלתי. בקטנותי חיכיתי שיאשרו לי את הקטנות שלי, וישר הלכתי לשטח להילחם. אומרת הנבואה, אם אתה רוצה להבין מה קרה פה שהנביא אמר ואתה קחו לי נגן, תקשיב, יש פה סוד, אומרת הנבואה. זה תלוי אם אתה יוצק מים או לא יוצק מים. זאת אומרת, האם אתה עכשיו מחפש להבין לעומק מה קרה פה בפסוקים האלה, ולא ישר הולך לניגון וחושב בדמיונות שווא שהניגון מביא נבואה, חס וחלילה. מה אנחנו נחשוב כמו הפילוסופים? שהנבואה היא ההישג האנושי הכי גדול? פעם חשבו שזה השכל, ופעם יחשבו שזה הרגש? זה נבואה? זה אנושיות. נבואה צריכה לבוא מלמעלה. מי המקום שקודם השמש, אל המקום שמתחת לשמש. נבואה זה השראת שכינה, נבואה זה דבר השם. ומתברר שהשם לא רוצה לתת נבואה לנביא. למה? אומרת הגמרא בפסחים, ואולי זה אותו אמר רבי יהודה בשם רב של הגמרא לשמחה, זה הגמרא בפסחים. אמר רבי יהודה אמר רב, כל המתייהר עם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו, עם נביא נבואתו מסתלקת ממנו. עם הדוגמאות שיש כאן, אחר כך 6-8 שורות, ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. לגבי החוכמה לומדים ממשה, וכמה שורות אחרי זה, לגבי הנבואה, לומדים מאותם פסוקים שראינו קודם. וכתיב לולי פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא עם הביט אליך ועם ערך, וכתיב ואתה קחו לנגן, והיה כנגן המנגן. אתה הנביא כועס על המלך, כי אתה חושב שהוא רשע. ומי יכול לא לכעוס כשהוא רואה פני רשע? בסדר, אפשר להבין אותך למה אתה כועס. לא תהיה מסוגל לקבל פני שכינה. ישאלו אותך אם ללכת למלחמה, ותהיה בסכנת חיים עם כל האומה, ולא יהיה לך תשובה. כי המקום של הכעס הוא המקום האנוכי, האישי. גם אם סיבתו רוחנית, גם אם סיבתו לאומית, וגם אם סיבתו גם לאומית וגם רוחנית. האדם הכועס נופל בפח של הפרטיות. כי אתה לא מתנהג כמו שאני חושב. אני כועס אליך. אתה לא מתנהג כמו שאני מבין את טובת עם ישראל, וטובת ארץ ישראל, וטובת מדינת ישראל, אני כועס עליך. בסדר, תכעס. אין לך נבואה. לא תדע מה השם רוצה ממך. פתח את האופק הנפשי שלך למקום שנקרא קודם השמש. אל תהפוך את ההבנה שלך מה השם רוצה ממך להבנה שכל כולה מתחת לשמש. אם ככה, קחו לי נגן. אומר הנביא, תרגיעו אותי, תעבירו ממני את הכעס. זה התפקיד של הניגון. הוא יוצר ריפוי בנפש. ואז תהיה כלי. וכשתהיה כלי, השם ישרה בתוכך שכינה. אתה תדע מה השם רוצה ממך, תדע מה להגיד לאומה, ותוביל אותם למלחמה, ותנצחו את מואב. להיות כלי, זה שמחה של מצווה. אם אדם יצטער, הוא יכול להיות כלי. אם הוא עצוב, הוא לא יכול להיות כלי. אם כואב לו על החורבן, הוא יכול להיות כלי. הוא יכול יחד עם הכאב להבין שהשם רוצה שהוא יצא מהכאב, שהוא יתקן את הכאב. אבל אם הוא לא רק מצטער, אלא עצוב, נופל, שוקע בתוך הצער, אז אין הוא יכול לקלוט מה השם רוצה ממנו. אדם עצלן הוא אדם שמערכת החומר שולטת עליו. כשאדם ישן כמה שעות בלילה כדי לצבור כוח, כדי להתרענן, הוא לא עצלן. אבל אם הוא ישן יותר מדי, הוא עצלן. ואם הוא קם מאוחר מדי, הוא עצלן. ואם הוא משקיע פחות ממה שהוא יכול להשקיע, הוא עצלן. הוא חי את עצמו ואת המגבלות שלו. ואז אין שכינה. אם יש לו קלות דעת, אין שכינה. שמחה של מצווה פירושו לפתוח את הנפש לקבל כוח מלמעלה. על כן אומר הרמב״ם, בעקבות פרשת הביקורים שנקרא אותה בשבת, אתה יושב בחג עם בני ביתך, לכאורה שמח של שמחה של מצווה, כי השם אמר לשמוח בחג. אומר רמב״ם, ואין איתך אנשים מראי נפש בסעודה, אתה רק שמח בתוכך, קורא לזה הרמב״ם שמחת קרסו. זה טכנית שמחה של מצווה, זה שמחה בזמן של מצווה, אבל זה בשבילך. אומר לך הרמב״ם, אל תנעל דלתות חצרך. מי מסוגל היום לנעול את דלתות חצרו? או עם אנשים בלי בית, בלי פרנסה, מתעללים בהם. מי מסוגל לשתוק על זה? לא לפעול כדי לתקן את העוול הזה. שכרה מנהלת בשם הממשלה 1,000 דירות במדינת ישראל בשביל 1,000 עקורים. מה חשבתם? היישובים הם קהילות. אין שם שמחת קרסו. מה אתם חושבים? תפזרו אותם 1,000 מקומות בארץ? מי ישמע לכם? לא חשבתם. לא לקחתם בחשבון. זה חלק מהבירור היום. בגלל זה אנחנו מצטערים, אבל לא עצובים. בגלל זה אנחנו כואבים, אבל לא כועסים. בגלל זה אנחנו מוכיחים, אבל לא שונאים. שמעתי, יש כנס ליום ההולדת של הבעל שם טוב. אמרתי, אולי אני אחפש מה אומר הבעל שם טוב. הנה כמה שורות מה אומר הבעל שם טוב, ולוואי שהם יהיו בכנס לכבודו. אומר הבעל שם טוב פה, בפסקה 6, הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. תלמידי חכמים מוכיחים את העם בשער בת רבים. צריך להיזהר בתוכחת מוסר שיוהב אותם. ומצד אהבה מוכיחים. אבל אלו שרוצים להתגדל חס וחלילה, על ידי זה, אלה שמשלבים בתוכחות שלהם את האינטרסים שלהם, גם אינטרסים רוחניים, אומר הבעל שם טוב, זה לא טוב. אומר הבעל שם טוב, בצד ימין רוצה לפתוח פיו במוסר, יש לחוש שידבר שרה על ישראל. הגבול בין תוכחה לבין כתרוג הוא גבול הדין. אומר הבעל שם טוב, אין להתרעם על דורו. אל תתרעם על אחרים. כי הוא עצמו הגורם. איזה דברים קשים. מה אומר? זה שאמר, הוכח, תוכיח, איך מפרש את זה הבעל שם טוב? הוכח לעצמך, ואחר כך תוכיח לחברך. אל תוציא את האחרים מן הכלל, רק ישתף עצמו עמהם. זה הבעל שם טוב. זה מה שאומרת הגמרא. יש סתירות, זה עלול להיות חבלה בקודש. אבל אל תגנזו את ספר קהלת. תיקחו את המושג תחת השמש לעומת מעל השמש. ותאספו את ההבחנות בין שמחה כזאת לשמחה אחרת, ורק אז תבינו מה זה יראת אלוקים. וזה סוף דבר. אם תדלגו על ההתחלה ועל הסוף, לא תבינו כלום מקהלת. ויותר חמור מזה, לא תבינו כלום מהנפש, מעולם התחושות, מעולם הרצונות, מעולם הדעות, מעולם היצרים. הפתרון לזה הוא לשמש כל צורככם, להפעיל את המערכת השכלית והמוסרית של האדם, לברר כמה שיותר, לשאול, לחפש, להיות צמאים, לא לסמוך על ההבנה שלי, לא לסמוך על הפזיזות שלי, לא לסמוך על הכעס שלי, אלא כל הזמן לחפש מה מעליי, מה המוחלט, איפה אני עומד? לעומת המוחלט, וכל הזמן לשאוף, לשפר, להשתלם, להתחדש. זה שמחה של מצווה. והיא לא סותרת צער, היא סותרת עצב. היא לא סותרת כאב, היא סותרת כעס. היא לא סותרת את הרצון האמיתי להילחם על האמת נגד השקר. היא רק אומרת שכשאתה נלחם על האמת, תשתדל להיות אמיתי. זהו בינתיים. שלום לכולם, שבת שלום. ואם יש כמה שרוצים לעשות מעריב פה מיד, נעשה מעריב פה מיד, על דעת המקום, וכמובן רובם ילכו לבית המדרש, יתפללו שם מעריב. רבי חנן בן עקשיא שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לקחת בנו את המצוות.